אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
זה מה יש, ואז אני רוצה קצת רק להדגיש את הנקודה, זה שיש לך צבא או יש לך, או אתה יורש, אין לך שום מעמד, אתה חייב בשלב שלא אחר, לצערנו השבעה, לקחת את תעודת הפטירה שאתה מקבל ממשרד הפנים, ולהגיש בקשה, או לבקשה לצו ירושה, או בקשה לביצוע צבא. ואת זה אני גם ממליץ לעשות באמצעות עורך דין, למרות שאתה יכול לעשות את זה לבד. אבל אם אתה שואל אותי, תמיד עורך דין, זה גם לטובת המשפחה, בגלל שגם עניין של עבודה, ואני נמצא בכמה תביעות, לא יודע אם הרבה, אבל אני נמצא בתביעות של אנשים שמנסים להתנגד לצוואות.
כיוון הרוח עם בני טייטלבוים.
בן זוג בגיל 30, 40, 50 מתחילים לצבור רכוש, הילדים גדלים, איש לא חושב על מה יהיה אחרי 120 שנה. לאן ילך הרכוש? מה יקרה אם אחד מאיתנו ילך לפני השני, מה שקורה בדרך כלל? למה לא בעצם תכתבו צבא? מה אתם מדחיקים למען השם? עורך דין שמעון קושניר, שלום.
שלום רב.
מרצה, יועץ כלכלי, מתעסק הרבה בירושות וצבאות. החוק הוא מוזר מאוד. אם אחד מבני הזוג הולך, ותמיד אחד הולך לפני השני, לא חשוב מי, עד 120 לכולנו, פתאום נפתחת חזית מול הילדים?
נקודה מאוד מאוד יפה, ולא יפה. זאת אומרת, היא נקודה יפה מבחינה משפטית, אבל היא לא יפה מבחינת החיים.
נכון.
מה שמסתבר, שאני שמעתי את זה גם באנשים שאומרים, נגמרת השבעה, ואז מתחילה לי השבעה עם הילדים שלי. חוק הירושה מגדיר שלמעשה בחוק הירושה היבש, שאנחנו מדברים על משפחה סבירה, אבא, אימא וילדים. הילדים לא נקראים בחוק הירושה, הילדים נקראים צאצאים. מדוע צאצאים? כשמדברים על שני דורות, מדברים על הילד ועל הילד של הילד. זה הצאצאים. מה שקורה, 50% מהעיזבון, אנחנו מדברים על מסלול שנקרא המסלול של חוק על פי דין. יש שתי מסלולים, מסלול על פי דין ויש מסלול על פי צבא. אני כרגע מגדיר את על פי דין.
אין צבא, זוג לא, לא כתב
זה
צבא.
זה נקרא על פי דין, על פי דין. היה חשוב לי להדגיש את זה, שזה שתי מסלולים נפרדים למצבא, למעשה עוצרת את הדין ופועלים בתם לצבא. אבל אנחנו מדברים על פי דין, אז 50% תקבל מי, או יקבל מי שרחון יחד עם הנפטר, זה לא חייב להיות לא אדם, לא אישה, זה יכול להיות גם בני אותו מין, וזה יכול להיות... זה
ידוע בציבור?
ידוע בציבור, אפילו זה ידוע בציבור, גם הרבה פעמים משתמשים במילה, אבל אין הגדרה של ידוע בציבור. פשוט הוא גר איתו תקופה מספיק ארוכה, אז הוא למעשה מוגדר כי ידוע בציבור. הוא יקבל 50%. ברוב המקרים, אנחנו מדברים על התא המשפחתי, זה בת האישה, ו-50% צאצאיו. ופה בעיה מתחילה. מדוע? תראו, הדור הקודם והדור לפני הקודם, אולי אומר כאן סוג של איזושהי אמירה, כללית, אבל היא ידועה, ההורים היו מרכז החיים, אני אומר את זה בשיא העדינות, אבל השנים והכלכלה ואולי הייתי אומר ההתפתחות האנושית, הופכת הרבה פעמים אנשים שהם אומרים, אני, הוריי הלכו, מישהו הלך, אני גם רוצה ליהנות ממה שהם בנו, ואז למעשה חוק הירושה מכניס אותו לבעיה שהצאצא לא מוותר על על פי דין, הוא לא מוותר על על חלקו.
הוא יכול לבוא לאמו ולהגיד, אבא מת, אני כן. רוצה חצי עכשיו, זה
מה
קורה?
מה שקורה בדורות הקודמים, ואני מעריך שגם אתה היית שם, ההורים, אחד ההורים הלך, אנחנו היינו מסתלקים מהעיזבון.
ההורים שלי עד 120 חיים
לא
קיימים.
לא אתה, אני אומר אנשים מדומך. מסתלקים מהעיזבון, שהוריך היו בריאים עד 120.
אמן.
מסתלקים מהעיזבון. אצלי זה כך היה, אנחנו במשפחה, הסתלקנו. יש תציר הסתלקות, שלום, אני לא פה, אמא לוקחת את הכל. אבא לוקח את הכל, הכל. התפתחו בזמן האחרון, בשנים האחרונות, אולי זה אמרתי, זה עניין של תקופה ואווירה, שלא, לא מבטרים, לא מבטרים, ופשוט מסתיים את השבעה, ולוקחים את תעודת הפטירה, ועושים בקשה מהרשם לענייני ירושה, מבקשים צו לביצוע, צו ירושה, צו ירושה. ברגע שמישהי מכיר את התפסים של צו הירושה, למעשה רושמים את המנוח או המנוחה, ורושמים את שם הנפטר, וצריכים לתת את כל צאצאיו על פי דין, וזהו, וכולם יקבלו את חלקם. 50% יקבל בן הבת זוג, 50% יקבלו צאצאיו.
כולל הוצאה מדירה, מביתה?
עכשיו, רגע, אז קודם כל, אנחנו מדברים על העיזבון, נכון? עוד לא יודעים מה יש בעיזבון. גם את הרשם לענייני ירושה, זה לא מעניין. מה שמעניין אותו, לתת את הצו למי שמגיע לו לפי חוק. אוקיי, נגמר הקטע הזה. נגמר הקטע הזה, ואז הולכים לבדוק מה יש בעיזבון. ואז מסתבר, נגיד, בוא נראה, משפחה ממוצעת, יש לה דירה. אוקיי? יש לה גם משכנתה, לפעמים. אז לגבי, לא, משכנתה נפטרת. לפי הנושא, המשכנתה, יש ביטוח חיים, נפרט. אז יש לה דירה, אוקיי? אז הדירה נמצאת, אוקיי? היא לא נפרט, היא למען הסדר טוב, היא נמחקת. הבנק מוכר, החברת ביטוח מוכרת. אז יש את הבן אדם. יפה. ואז רואים בעיזבון יש דירה. עכשיו, נגיד, אווירה בתקופה, האווירה שקורית ברחוב. אנשים, פעם צעירים, היו מסדרים להם דירה, הורים היו נותנים חצי, היה פעם הנושא של חצי דירה וכן הלאה. אין דירה. הילדים ישים בסירות. ואז הם רואים את הדירה הזאת, ואז הם יכולים לבוא לאימא או לאבא שנותרו בחיים, ולהגיד, אימא, לי לא היה, אין לי דירה, אין לי כלום. אני רוצה שאו תתני לי את החצי שלנו, נגיד זה ילד אחד או שניים או שלוש, הם מתחלקים כל השלושה, כל השתיים בזה, בחצי הדירה הזאת. אותה נשימה, הם יכולים להגיד, אם את לא רוצה, כמובן חס וחלילה, אבל ביום מרומז כזה, אני הולך לבית משפט, מבקש פירוק שיתוף.
זה קורה?
בודך. עכשיו, מה זה פירוק שיתוף? זה בקשה לפי... אני בעל קניין, חצי מהדירה היא שלי, אני רוצה את הפירוק שיתוף. או שאני... בוא נעשה את זה בהסכמה, ואז הכל בסדר, מוכרים את הדירה, מתחלקים, או בוא נעשה את זה בדרך הקשה, ואז עושים פירוק שיתוף. הולכים לבית משפט, בית משפט אין לו אפשרות לוותר, הוא ידבר, זה בית משפט עניין משפחה, ידברו בנימוס ויגידו הכל בנימוס, אבל הם לא יוכלו לצאת מזה. למעשה, חצי מהדירה,
אתה מכיר סיפורים מקרוב שילדים הוציאו את אמם או את אביהם מביתם?
אני אגיד משהו, אולי זה נשמע רע מאוד מה שאני הולך להגיד, אבל יכול להיות שבשיקולים, אני אומר את זה, אני אומר דברים מאוד אכזרים עכשיו, אני ממש נזהר ואני אומר את זה לכאורה לכאורה, שגם בנקים במשכנתאות, לפעמים לוקחים את זה בחשבון, לכאורה, כן? יכולים לקחת את זה בחשבון. שהבן אדם יש לו הורים, רק מהמבט שאתה מדבר, שאתה מסתכל עליי, זה רק מראה לך כמה שזה אכזרי מה שאני הולך להגיד. אבל אם הם יודעים שיש תפוגה על הבן אדם, איקס שנים שזה תוחלת החיים, לוקחים בחשבון שבאיזה שלב הנכסים האלה יעברו לילדים. זה רע מאוד מה שאני אומר. אז לכן מה שאני אומר, הפתרון הוא אחד, צבא הדדית. אני לא הולך לשווק צבאות הדדיות. אבל בחוק הירושה, יש את האופציה שנקראת צבא הדדית.
שהיא, מה, במילים פשוטות?
צבא הדדית, עכשיו אני צריך משהו להגיד מקדים. אני לא בא לשווק את השירותים שלי או של חבריי. אבל אני אומר, כמו שעושים פוליסת ביטוח, למניעת, שאם יהיה שריפה, זה יהיה לך כסף, הכל. זה אני קורא לו פוליסת ביטוח. אני לא קורא לזה צבא הדדית. זה פוליסת ביטוח. למה אני אומר את זה בדרך הזאת? מדוע? בגלל שאני קודם כל לוקח בחשבון שרק המילה צבא מעוררת חלחלה אצל כל אדם. מה הצבא? מה אני הולך למות? מה? ואני אומר, אני אתן לך טיפ, אני אומר למין לכל אחד, צבא היא ערובה לחיים ארוכים. אני נותן לזה טייטל. דווקא אפר, בגלל שעשית צבא, תחיה עוד הרבה מאוד שנים. אז קודם כל בוא נראה, למה אני גם הייתי כזה? בילדותי אני רק היום אומרים את המילה, להורים צבא, אני הייתי מזדעזע. היום אני כבר רואה את זה בעיניים שונות לחלוטין, גם במתכונת שאני חי בחברה שאני נמצא בה, ורוב חבריי כבר נמצאים בקטע הזה של צבא הדדית. הרעיון של צבא הדדית אומר שלמעשה אני שולל את הרעיון הזה של צאצאים, במובן החיובי של המילה, תכף אני אגיד גם איפה הקשיים שפה, אבל מה שאני עושה, למעשה אני מבטל את האפשרות שצאצאים יבואו וידרשו את חלקם. אם האישה מצווה את חלקה לאחר מותה לגבר, והפוך. ואז, אם משהו יקרה, לא יקרה. פשוט מאוד, הצוואה הזאת נכנסת לפעולה, בדיוק כמו כל צוואה. נכון, אני מכניס בתוכו קובייה נוספת שנקראת יורש אחר יורש, ופה אנחנו מכניסים את הילדים, אם רוצים, ואת חלקיהם, ואם אני רוצה לבודד ילד ולתת לאחד יותר, ואחד פחות, הכל אני עושה ביורש אחר יורש. אבל קודם כל, בשלב הראשון, אחד יירש את השני. גם אם חס וחלילה הם ימותו באותו אירוע, או מישהו זה, אז היורש לאחר יורש, שם אני גם יכניס את הנושא הזה. אבל צריך להבין שבדרך הזאת אני מונע את הדבר הכי גרוע שקורה, חס וחלילה לזוג, ובואו אנחנו מדברים על נישואים מאושרים ונישואים נורמליים, שבן אדם פתאום יוצא מהמסגרת שלו, ופתאום הוא מוצא את עצמו בקרב מול ילדיו, צאצאיו, זה רע מאוד. אז בזה אני פותר את הבעיה, אני עושה לו צבא הדדית, ואז לא יהיו שום ראיות ושום תהיות. עכשיו, איפה הבעיה שקורית? בואו ננסה יחד לחשוב. אומר רגע, מה זה צבא? למעשה אני מעביר את העיזבון לידיו של המורי, היורש. שאם זה אנשים צעירים, אנחנו נדבר על הכל, כן? נפתח את כל הקלפים. אומר הצד הזה, אני עושה עכשיו, אני מוריש את זה לאשתי, היא מרישה לי. ומה יקרה אם יהיה להם נישואים נוספים? איפה הבעיה? הם אומרים, רגע, הוא כבר יורש. אני אומר, מה זה יורש? הוא יכול להשתמש בירושה כבשלו. זה כתוב.
גם אם מתגרשים?
לא, עזוב רגע את המילה גירושי. אני כרגע מדבר על צוואות. אני, זוג עשה צבא, יפה. צבא הדדי, יפה. הם חיים, חיים מאושרים, אחד מהם הלך לעולמו, השני, הם עשו צבא הדדי. אחד הולך לעולמו, השני יורש אותו. ברגע שהוא יורש אותו, הרכוש הוא ירש, הוא כבשלו.
ואז הוא הולך
ונישא. ואז נגיד, מה אומרת האישה או הגבר שעושים את הצבא? מה יקרה עכשיו? הרי אם הוא עכשיו ילך ויחלט את כל הרכוש, המשמעות של יורש אחר יורש היא כאילו נעלמת.
לילדים לא יישאר.
לא יישאר, ואז הוא אומר, אז אני אומר, אז מה האמירה שלי אומרת? קודם כל, כמו שאתה אוהב את ילדיך, גם אני אוהב וכן הלאה, ויש פה עניין של קטע של אמון והערכה. נכון שאפשר לבטל צבא הדדית, אבל רק על החלק שלך. מי שאוריש, ברגע שאדם הלך לעולמו, זאת אומרת, אם אדם רוצה לבטל את הצבא הדדית לפני מותו, אז אין בעיה. מבטלים, זה מתבטל שני הצדדים. אחרי מותו, הוא יכול רק אולי לבטל את שלו, את חלקו, אבל לא את החלק של הנפטר. החלק של הנפטר יהיה באותה מתכונת. הוא יהיה מהיורש אחר יורש. אבל צריך להבין שיש כאן כן את הצומת, שיש כאלה שזו הסיבה שהם לא עושים את הצבא הדדית, למה הם חוששים מבין הזוג שנותר בחיים.
מבחינת החוק היבש, אם בן זוג הולך לעולמו, בן זוג השני מקבל את הרכוש, אם הייתה צבא, הוא יכול לבזבז את כל ה... פשוט זה שלא לכל דבר, בית משפט לא יכול להתערב, נכון?
פתאום. זה בדיוק הנקודה שצריך להבין שזה הבאג. אבל בוא נחשוב רגע בהיגיון. נגיד, לא היה את חוק הירושה במתכונת הנוכחית. אדם היה הולך לעולמו, מי ש... נמצא, נשאר, נכנס לנעלה, ובזה נגמר. מה היה ההבדל? פשוט בגלל שכתבו את זה בחוק, אז זה הפך להיות איזה מין אישו, אבל אם נחשוב בהיגיון מה ההורים לא חושבים באותה מתכונת על ילדיהם, אותו דבר, זה לא השתנה כלום. לכן אני לא רואה בזה שום בעיה שאדם יעשה צבא הדדית, בגלל שהוא חייב לתת אמון למה הם בני זוג, שהם, תראו, אם אדם אין ביניהם אמון, הם לא יעשו צבא הדדית. אבל אם יש אמון, אז למעשה, אני אומר את האמת, אני מגן כרגע על מי שנותר בחיים, אני לא מגן על הילדים. אני מגן על מי שנותר בחיים, ויכולה פה להיות בעיה מטורפת, גם סכסוך עם הילדים, בגלל שאם מישהו חושב שזה שלו, ואתה לוקח לו את זה, אז זה גרוע, ואם הוא לא יודע, הרבה מאוד אנשים לא מכירים את חוק הירושה. הרבה.
רוב אנשים.
לא יודעים, הם לא יודעים שפתאום הוא נכנס להיות שותף. ולעומת זאת, יש כאלה שכן יודעים, ואלה שיודעים, הם למעשה מתכננים על זה. אני אומר את זה בגסות, ונורא לא נעים לי להגיד את זה. אבל אני חושב שהדבר הנכון זה לעשות את הצבא הדדית ולהגן על מי שנותר בחיים. אחרת, פשוט הולכת להיות קטסטרופה.
חייבים ללכת לאורך דין כדי לעשות צבא?
צבא הדדית, אני ממליץ, תראה, יש כל מיני מתכונים של צבאות, שזה כולל גם בכתב יד, אבל אני מאמין, או אם אדם הוא דתי, אז הוא ילך לבית הדין הרבני מן הסתם וכן הלאה. אבל בוא נדבר על המתכונת של הציבור הרחב, בית משפט. אז הנבר נכון, זה צוואה בשני עדים, שאני מאוד מאמין בה. מה שאני עושה, קודם כל, בודקים בדיקה, אני לוקח אישור רפואי לדעת, תראה אם זה אנשים מבוגרים מאוד, אז אני כן רוצה לדעת שאנשים הם קוגניטיביים, מבינים מה שהם עושים. אם זה אנשים בגילאים ה-60, 50, 70, אני פשוט עושה את, אני עושים את זה כשהעורך דין הוא העד אחד, ומביאים אדם שאיננו מבני המשפחה כעד שני, ועושים את זה, זה נקרא צבא בשתי עדים. ואז, ואני מזכיר ואומר, צבאה יכולים להחליף, אני לא אומר לבטל. אנשים
לשנות,
טועים, כן. או להתקן. זה לא להתקן ולא לבטל. מה שקובע לרגולטור, זה הצבא האחרונה. עכשיו, דבר מאוד חשוב, זה לא מחויב להפקיד את הצוות, אין חובה. אני מאוד ממליץ על זה.
איפה?
בצר השם לעניין הירושה. לוקחים את הצבאות, היום זה גם יותר קל, גם עושים את זה דרך מערכת ממוכנת, וגם הולכים פיזית ושמים את הצבאות, ואז למעשה לא תהיה שום בעיה. אם אדם לא מפקיד את הצוואה, עלולה לקרות תקלה, אני לא אומר שזה יקרה, שמי שצריך לקבל את הצוואה, הוא לא יודע שהוא בכלל צריך לקבל, והצוואה יכולה להיעלם שם באיזה מגירה. לעומת זאת, שאתה מפקיד אותה, אז ברגע שחס וחלילה לא עלינו, מישהו רוצה לקבל משהו, אז הוא יהיה חייב ללכת לרגולטור, וזה יקפוץ כמו פופקורן. יש צו, כמו שאמרתי קודם, את המסלול על פי דין, יש את המסלול על פי צוואה. וזה שייך למסלול של על פי צוואה. זאת אומרת, מה שהצוואה כותבת, זה מה יש, ואז אני רוצה קצת רק להדגיש את הנקודה, זה שיש לך צוואה, או יש לך, או אתה יורש, אין לך שום מעמד, אתה חייב, בשלב שלא אחר, לצערנו, השבעה, לקחת את תעודת הפטירה שאתה מקבל ממשרד הפנים, ולהגיש בקשה, או לבקשה לצו ירושה, או בקשה לביצוע צוואה. ואת זה אני גם ממליץ לעשות באמצעות עורך דין, למרות שאתה יכול לעשות זה לבד. אבל אם אתה שואל אותי, תמיד עורך דין, זה גם לטובת המשפחה, בגלל שגם עניין של עבודה, ואני נמצא בכמה תביעות, לא יודע אם הרבה, אבל אני נמצא בתביעות של אנשים שמנסים להתנגד לצוואות.
עורך דין שמעון קושניר, אם מי שאין לו ילדים, אדם ערירי, אם הוא לא מצווה לתת לאחיין או, או, או לגוף מסוים, זה נשאב למדינה, נכון?
לא, זה לא בדיוק כך.
לא?
החוק נותן תמיד שמות ליורשים. כל עוד שיש לך צאצאים כאלה או אחרים. לדוגמה, אם אתה ערירי, שאין לך אישה וילדים, אז מי שיקבל זה אחים שלך. או ההורים. זאת אומרת, ההורים, ברוב מקרים זה אנשים כבר מבוגרים, אז יהיו אחים. אבל אם יש הורים, אז זה קודם כל ההורים. זאת אומרת, למעשה תמיד יש מישהו. אתה מדבר על מקרים שבאמת אנשים שהם לגמרי ערירים.
יש להם אחים שהם לא אזרחי ישראל. הם גם כן, החוק מכיר בהם?
כן. חוק הירושה הוא חולף, הוא חולש על כל העולם. אתה לא יכול, בגלל שבן אדם הוא לא חי, הגבולות הם לא נדור.
עכשיו, אתה ממליץ לאנשים לרשום רכוש בעודם בחיים על ילדים? יש לו כמה דירות?
הבאה במתנה, אתה מתכוון. זה נקרא הבאה במתנה, זה נקרא הבאה ללא תמורה. זה מכירה לכל דבר.
כדי למנוע לחסוך בלגן, לא יודע.
יפה. שאלה מצוינת, אני אומר כזה דבר. אתה, בוא נגדיר קודם כל את הנושא המשפטי, מדובר פה על עברה במתנה, זה מכירה לכל דבר, ללא תמורה, שהחוק יגדיר מי יכול לקבל, אבל אנחנו צריכים לזכור שברגע שאתה עושה עברה, מכירה, והיא נקראת מכירה, יש נושא שנקרא מס.
מס רכישה?
מס שבח ומס רכישה, ברור.
או,
רגע, עוד פעם, אם זה בני בני זוג, שנשואים יחד, לא יהיה להם לא מס
רכישה. לא, לילדים, נדבר על ילדים.
בוא נדבר על ילדים. אז יש מס רכישה שליש מהמס. שליש. ממס הרכישה לפי שווי הדירה שנמצא בשוק. מי שמעביר את המתנה, אם אין לו דירה, אז הוא לא משלם מס שבח. הוא פטור לפי החוק. סעיף 18, סעיף 49 ב' 2 אומר, כל 18 חודש בן אדם יכול למכור דירה. בפטור. שהוא אזרח ישראלי. אז למעשה הוא משתמש בפטור הזה. מי שיקבל את זה, יצטרך לשלם לפי מדרגות, אם אין לו, הוא ישלם לפי שליש ממס הרכישה לפי גובה מחיר הדירה הזו. שליש, אוקיי? וזה עברה במתנה. אם אתה שואל אותי, זה ברמה הטכנית. עכשיו, ברמה הסטטטורית, אם אני אעשה כזה הסכם, אני מיישר, אני גם עושה, אפילו לא אגידו לי, אני אציע את זה ואני אעמוד על זה, קטע קצת לא כל כך משפטי כמו קטע רגשי, שאני חייב לכתוב פה איזה מכתב, התחייבות, מצד מי שמעבירים לה במתנה, שהוא מתחייב שכל עוד הוריו או מישהו מעביר במתנה חי, הוא לא יגבה ממנו ברור, דמי שכירות, ואתה לא חשבת. לא חושבים, הרבה פעמים שוכחים שאתה נשאר.
הבנתי.
ואז אתה גם מתחייב שאתה לא תגבה שכירות, שכל עוד שהוא חי, הוא יוכל לגור בדירה עד סוף ימיו, ואני גם מזכיר את נושא איפוי כוח מתמשך, שזה מתכונת חדשה שהאפוטרופוס הרשמי, הכללי, העלה רעיון פנטסטי, שאנשים ממנים לעצמם אפוטרופוס, כשהם עדיין קוגניטיביים.
כלומר, אני בן 92, אני עדיין במיטבי, אבל מכין את עצמי ליום סגריר, שאולי אני קיים מטושטש, ואני נותן ניפוי כוח לבן או לבת.
אז יפה. מה שקורה במתכונת רגילה, אם בן אדם, לא עלינו, מאבד את הדעת, המשפחה מתארגנת, ולפעמים יש פה בעיות עצומות. מי יהיה אפוטרופוס על הגוף ועל הרכוש? יש כאן קרבות, ולפעמים זה הרד גורל, בגלל ש... שהחלטות שצריכות להתקבל, ניתוח כזה ואחר והכל, והם בינתיים, אז בוא נאמר, השלימו, החליטו מי ואולי כולם, ואז הם עושים את ה... הם צריכים לפנות להליך משפטי, אז הם צריכים לפנות לעורך דין, וזה תהליך יקר. זה יכול להיות יקר, הליך יקר, ואחר כך גם צריכים להגיש דוחות פרטה, זה נקרא כל 3 חודשים לאפוטרופוס. לעומת זאת, יש דרך הרבה יותר קלה היום, אפוטרופוס הכללי נתן יופי של רעיון, שנקרא איפוי כוח מתמשך.
כן. אלו, כל זה עולה בגלל שמחירי הנדלן מאוד עלו בעשור האחרון, יותר מעשור אפילו. פתאום מישהו הסתתה לו דירה בגבעתיים, שפעם זה היה לו נחמד, אבל איך אומרים, נשתה גרוי זה גליק. פתאום זה שווה המון כסף, אתה יודע, אם מתרגמים את זה לדולרים, הדולר נמוך, פתאום לאנשים יש דירות של $2 מיליון.
$2 מיליון.
$2 מיליון לפעמים.
$2 מיליון,
דירה אוקיי. בתל אביב יכולה לעלות 6-7 כן, מיליון כן, שקל, אוקיי. אם היא באזור טוב, ופתאום זה המון המון כסף. זה לא היה פעם ככה. אז היצרים כאן גואשים, מה שנקרא.
לא ספק. ולכן אני אגב אמרתי את הנושא של היפוי כוח המתמשך.
כן, כן, לא בוא. כי אתה יודע, באוויר תמיד ככה רוצים להחזיר את חוק, איך זה נקרא? מס ירושה.
כן. זה, שרוכל... זה לא להחזיר. היום יש מס ירושה, אבל השיעור שלו אפס.
נו, אז... אז...
יש, המס הירושה לא בוטל.
רק תגיד מה זה, מס ירושה זה מה?
מס ירושה,
מה הוא אמר?
בעבר הרחוק. היה נושא שנקרא מס ירושה.
אדם ירש.
אדם מקבל ירושה, היה לזה שיעור מס. כמו שיש, יש כל כך במיסים, שאתה לא יכול... אז היה עוד מס.
זה כאילו צג חלוקתי כדי לנסות, כי אם מי שגדל במרכז, ויש לו על ההורים 2 דירות בתל אביב, אז האושר...
אבל היה טענה, והטענה היא מוצדקת. אומרים, תשמע, הדירה הזאת נרכשה בזמנו, שילמו עליה או מס שבח או מס רכישה וכן. אין סיבה בעולם... שאת אותו מס, לא את אותו מס, ישלמו עוד מס. למה הדירה הזאת הייתה ממוסה? היא הרי, אם היא נרכשה, שילמו מס רכישה, אם היא נמכרה, שילמו מס שבח, ואם קיבלו את הפטור של פעם ב-18 חודש, קיבלו את זה לפי חוק. עכשיו, אם אתה פתאום מטיל עליו עוד פעם מס, אז זה כאילו כפל מס.
זה חשיבה סוציאליסטית.
יפה,
שאדם קטע... שיורש דירה בקריית מלאכי, בקומה 3 או 4, בלי מעלית, אף פעם לא יוכל להגיע ל... לזה שיורש את הדירה לומר, בצפון תל אביב.
ברור, אבל בוא לא נשכח שבכל זאת, מה שפעם היה זה לא מה שיש היום, ופעם באמת המחשבה הייתה סוציאליסטית, כמו שאתה אומר, והיום המחשבה היא לשחרר את זה, וגם, אני אומר, גם אם אתה מטיל מיסים שהם לא הגיונים, למעשה אתה גורם להרבה מאוד אנשים להעלים מס.
איך אפשר להעלים מס?
אני לא אלך עכשיו ללמד שיטות, אבל אני גם לא רוצה להיות שם, אבל אני אומר אחרת, צריך להבין שמטילים גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהם, אז מתחילים להיות כל מיני פתרונות יצירתיים. גם אלה שיוצרים את הרעיונות מרוויחים, הכל זה קשר ועבל מסריח, ואתה הופך עם שלם לעם של...
אני דואג לך, עורך דין, שמעון קושני, אני דואג לך לפרנסה פשוט. אם יהיה מס, יהיו לך יותר לקוחות.
יכול להיות שגם זה יהיה גם קשור לעורכי דין פלילים, שאני לא שם.
חס וחלילה.
לא, אבל... אתה גורם לאנשים לעשות כל מיני טריקים ושטיקים.
הבנתי.
אני אומר אחרת. כרגע, אין, זה לא המדינה שהייתה לפני שנים שהיה מס...
ירושה.
היום, בעבר הרחוק, אנשים לא היה להם רכוש כמו שיש להם היום. תן לאנשים להוריש את זה. אין סיבה בעולם להטיל מס נוסף על דירות שכבר נשומו וכבר שילמו מס. ותאמין לי, הנושא של מיסוי מקרקעין מתנהל בצורה הכי יפה והכי טובה בעולם. זה מס אמת. אמיתי, ואנשים משלמים, וכן הלאה. אין צורך לטיל עליהם עוד מס, ואני מתנגד לזה, למה כבר נאמר בצורה מפורשת שאנחנו מדינה, שהנושא של המס משפיע מאוד על התנהגויות של אנשים, וחבל שזה כך יהיה.
טוב, יש לנו דקה 2 לסיום עצות. תכתבו צוואה, מפורטת מאוד אצל עורך דין, אל תעבירו רכוש, אם אני מבין, לילד אחד. לא. תעדיפו ילד על פני השני, נכון? זה גם
לא, הרכוש. זה נקודה מאוד יפה מה שאתה אומר. תראה, אי אפשר קודם כל לקבוע. יש הרבה מעדפות שנובעות ככה. א', מבעיות נפשיות. יש ילדים, יש משפחה שיש להם ילד שעבר לצערנו, יש לו בעיה. אז לוקחים את זה בחשבון, והורים לפעמים נותנים לו עדפה. ב', יש אחד כולם התחתנו ואחד לא התחתן, אז כן נותנים לו עדפה.
אחד התחתן עם בחורה עשירה, אחד... יש חלוקה כזו?
שמה?
שאם יש ילד אחד שהוא מסודר, הוא עשיר.
נכון, יש לפעמים כאלה דברים, וזה הרבה פעמים גם בא בהסכמה. ההורים יושבים עם הילדים ואומרים להם את זה, והם מקבלים את זה.
אם יש ילד, יש להם שלושה ילדים, לילד אחד יש שמונה ילדים, ולאחד יש שני ילדים, אתה מחלה, מה אתה מציע?
אני לא הייתי מציע לזה. כאן אני לא הייתי מציע לעשות עדפות. אני חושב שזה ירוס את המשפחה, וגם יש הליך שנקרא התנגדות לצוואה, ואני כבר, אני כן ארוויח מהצוואה, למה אני צריך להגן עליהם בבית לזה. אני כן חושב שבמקרים שבאמת יש אחד, ארבע התחתנו ומסודרים, ואחד עוד לא התחתן ויושב בבית, הילד בן 30 ויושב בבית.
יש לו חום גבוה, כן.
נכון, השיר שלי. אז במקרים כאלה, אז כן צריך לחשוב על איזושהי עדפה, לתת לו את מה ש... וההורים עזרו לכל השלושה האחרים, ולא לא נתנו, לא היה להם הזדמנות לעזור. זה בסדר. או אם יש ילד חס וחלילה שהוא... על גבול, על בעיות נפשיות וכן הלאה. צריך לטפל. אבל אם זו משפחה נורמלית, אל תעשה את זה. תן לכולם את אותו דבר, ותן למשפחה להתנהל אחרי מותך בצורה מסודרת. אחרת, הם יבקרו הרבה בבתי משפט ענייני משפחה, וזה חבל. יש המון תיקים.
תן לנו סיפור לסיום, ככה יפה, מרגש, מסעיר, ככה...
תראה, ככה בשליפה מהמותן...
כן, אני מתקיל אותך.
הנושא של למשל, מקרה של משפחה, משפחה שהיו שם מספר רב של אחים, ואחד האחים הלך לעולמו, וכשהוא הלך לעולמו, אז הוא החליט להוריש את חלקו, מהעיזבון העתידי, מההורים, למישהו מהאחים. מדוע? הוא היה יותר מקורב, הוא במקרה באמת עזר לו וטיפל בו, האחים אחרים בכלל לא ביקרו אותו וכו'. ולמעשה ניסו לתקוף את הצבא הזאת, על בסיס זה שפנו גם לבית משפט וטענו והביאו כל מיני אישורים מבתי חולים למיניהם, שהוא למעשה לא קוגניטיבי והוא קיבל החלטות שגויות וכן הלאה וכן הלאה, ושהוא קיבל את ההחלטה על מי שקיבל את העיזבון, לחץ עליו, רגשית והכל, ובסופו של דבר הם הביאו את זה לבית משפט. מה שהביס את הקרב היה... שהוא כתב בצוואה שלו שאם אותו אח או אחות לא יקבלו את זה, להוריש את זה לבית אבות, לבית יתומים. וזה הראה שהוא במחשבה מאוד עמוקה החליט את הצוות, ובזה נגמר התיק. בזה אנחנו גמרנו את התיק, ואז למעשה היא או הוא קיבלו את החלק שלו, וזהו. וזה כאילו מסתדר מה שקודם אמרתי, שאתה כאילו מעדיף אחד על השני, תדע לך, יהיו פה קרבות. אין דבר כזה שלא יהיו קרבות.
תחום מאוד אמוציונלי, מפגש של כסף, רגשות, משפחה.
אין לו ספק. נרסים, הרבה מאוד משפחות נרסות במדינת ישראל, אולי גם בעולם, אני מכיר בארץ, בגלל צוואות. הצוואות הורסות. ואמר מי שאמר, שיכול להיות שהיה נכון שזה לא יקרה, ושהורים צריכים כבר לחשוב מראש לעתיד, ולא להעדיף.
טוב, את הגירושין של ג'ף בזוס, שהקים את אמזון, אתה לא עשית את התיק הזה.
לא.
שם הייתה ירושה צנועה של נדמה לי, הסכם גירושין נדמה לי של, כמה זה היה שם? 37 מיליארד דולר, נדמה לי, זה היה הסכום שהיא קיבלה.
כן, אבל אני רוצה רק עוד מילה לומר לך על זה. הרבה פעמים, גם בעלי ההון הכבדים שהם עם הסכם המון ועם צוואות והכל, כן משאירים איזשהו סכום למי שזה, כדי למנוע את אותו הליך משפטי עתידי, למה הם יודעים מה שהולך לקרות.
עורך דין שמעון קושניר, יועץ כלכלי, מרצה, תודה רבה שבאת לפנינו, תודה רבה. וגם תודה לעורך איתי סופרין, אפשר להזין לנו באתר כאן וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים מומלץ גם על דף הפייסבוק, כדף כאן הסקטים. אני בני טייטלבום, תודה, אריכות ימים, בריאות, שלום.
כיוון הרוח.